אנחנו כאן. כאן תרבות.
שבת שלום, מאזינים ומאזינות, אתם על חתוכה וחסן, תוכנית שנייה מאז שחזרנו, ככה, מה שלומך, חתוכה?
אנחנו מודדים את עצמנו מיום ליום בתקופה הזאת, בצעדים מאוד מאוד קטנים. מכוניות נוסעות עכשיו בכבישים, ואני לא יכול לומר לך בפה מלא ששגרה חוזרת, אבל אני חושב שבני אדם חוזרים לעשות פעולות מסוימות, שהם עושים אותם לרוב באופן כמעט חצי אוטומטי עכשיו, בשביל לנסות באמת פשוט לזוז, לזוז קצת פיזית ונפשית מהמקום שכולנו נזרקנו עליו בשביעי באוקטובר. וזה לא שיגע נטולת אבל, זה עדיין שם.
כן, אתה יודע, אנחנו עכשיו פתחנו במה שלומך ומצאת את המילים. שבוע שעבר התעכבנו על השאלה הזאת שהיא כביכול שאלה טריוויאלית, אבל בהקשר הזה של מה שלומך, שזה כביכול משהו שהוא שגור, אז מלשון שגור יש גם את העניין של השגרה, ואתה יודע שאני אעשה ספוילר כזה קטן למה שיהיה בהמשך התוכנית, אחד הדברים שנדבר עליהם זה גם על אופק ועל העתיד, לדמיין את העתיד. אבל כרגע בשגרה הזאת יש איזושהי אווירה של לחזור לשגרה, שמצד אחד אתה אומר, אוקיי, באמת צריך את זה, לנשמה, לנפש, אפילו לדברים שהם כביכול פחות חשובים בעת הזאת, כמו כלכלה, לא יודע מה. אבל פתאום אנחנו מבינים עד כמה דברים שהיו נראים לנו מובנים מאליהם, עד כמה הם חשובים ועמודי תווך בחיים שלנו, אתה יודע, עד כמה השגרה זה דבר מבורך, עד כמה אנחנו כאילו יש לנו נטייה כל הזמן להתלונן על השגרה, על השעמום שבשגרה. ופתאום הימים כאלה מכניסים אותך לפרופורציה, שאתה אומר, תן לי רק לחזור למה שאני מכיר.
אנחנו נדבר על זה בהרחבה, בהמשך, כי אנחנו רוצים לדבר על עוד איזה כמה נושאים שקשורים ב... רק אגיד, אתה שואל מה שלומך, אנחנו באמת במפגש הראשון, אמרנו שהמילים האלה כאילו התרוקנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, אנחנו מקים את המילים האלה, מה שלומך, בסדר. בקונטקסט מאוד מסוים, וממש כאילו כמעט איבדו במשמעותן, אמרתי, ופתאום אני שם לב שאנחנו חוזרים לשאול, אבל במשמעות אחרת, זה כאילו כמו גלגל שיצא ממנו כל האוויר, וניפחת אותו באוויר מחדש, ועכשיו ממש שלומך, הוא נושא אופי אמיתי. הוא נושא אופי אמיתי, אתה לא אומר את זה בשביל להתחיל שיחה, אתה אומר את זה, כן, כזה זה עיקר לא... השיחה. מה שלומך?
זה לא על הדרך.
בדיוק.
אתה באמת שואל לשלום זה שעומד מולך.
ההקדמה היום כבר יותר חשובה ממה שבא אחר כך. דרך אגב, מה קורה עם זה? דיברנו, אתה יודע, נגיד ענייני עבודה. לא, מה שלומך היום, ההקדמה הזאת, היא הדבר החשוב בשיחות
שאני עושה. לא, כי אתה יודע, אני יכול להגיד לך שגם אני במקרים מסוימים מול העבודה, בשבוע אחרי השביעי באוקטובר, אפילו פחות משבוע, כבר היו לי שיחות טלפון מכל מיני מקומות של מה קורה עם זה, ומתי מגישים את זה, ומה עושים עם זה. זאת אומרת, אני הייתי כל כך בהלם, קודם כל ממה שקרה, אבל מזה שכאילו מנסים להמשיך, כאילו כלום, כאילו הכל כרגיל, ואתה יודע, אני שומע גם את גם בדרג המדיני, מה שנקרא, גם שר האוצר אומר, תחזרו לשגרה, זה הדבר הכי זה. עכשיו, יש בזה, אבל איך עושים את זה? אתה יודע, אני עכשיו חייב לעבוד, אתה חייב לעבוד, אנחנו עובדים, אבל בוא נהיה כנים, עד כמה אנחנו באמת שם בעבודה? עד כמה אנחנו באמת שם בתוך החיים שלנו?
אנחנו חצי שם, חצי לא שם. אתה יודע, אם דיברנו על השפה, אתה אומר, מה שלומך? אז היום אפשר גם בסדר להביא זה, יהיה בסדר, ולהתכוון לזה, ולקוות לזה.
יהיה טוב.
יהיה בסדר.
בחוץ ילדה מנוח לא מצא רגלך ציפ ציפור פצועה חזרי אליי ושובי לביתך האזיני לקולות הרעם על גגות בתים מכל סופה שמרי נפשי חלון אפל וטריס מוגף שובי לביתך סהר חצות גבוה אור על ענפי אילן תני לנפשך שחר מאפיר נאורה כבר ציפור אחת שובי לביתך
שם טוב לוי שובי לביתך ואתה יודע גם מה קורה בתקופות כאלה, שפתאום כל השירים מקבלים מלא משמעויות.
כן, משמעות אחרת.
ובאמת, אם יש איזה מושג שהוא מאוד מאוד גדול ורחב סביב התקופה הזאת, זה באמת בית. ואתה יודע, בית גם במובן הזה של... שהכל קרה בבית. זאת אומרת, אני יכול להגיד על עצמי שאני טיפוס של בית. אני בן אדם שמבחינתי, כל עוד אני לא צריך לצאת מהבית, אני אשאר בבית. אתה יודע, כשהיה את הקורונה ואמרו לאנשים להישאר בבתים, ואנשים לקחו את זה קשה ולא ידעו מה לעשות, אז אשתי צחקה עליי ואמרה לי שזה המצב הטבעי שלי. כאילו, מה שעכשיו כל העולם בעצם נכנס אליו ונרתע ממנו, אז באמת אני טיפוס מאוד ביתי, ואתה יודע, גם ברגעים כאלה, בעיקר ברגעים כאלה, הבן אדם שמחפש נחמה ומחפש את המקום להירגע בו, הוא תמיד ילך הביתה, הוא יהיה בבית שלו, שם יש לו את הפינה שלו, את האהובים שלו, ואני יכול להגיד לך שאני בתקופה הזאת כמעט ולא יוצא מהבית. ולא רק, לא במובן הזה של טיפוס של בית, לא, גם לא במובן הזה של למצוא נחמה בבית, אלא כדי, בסטייט אוף מיינד כזה, של לשמור על הבית. ואתה יודע, מה שקרה באמת בשביעי באוקטובר, זה הדבר שהוא הכי, כביכול, הכי בטוח לנו, הכי התערר לנו, המושג הכי, הכי בטוח, הבית שלנו. עכשיו, הבית זה גם הבית הזה במובן הזה של... הרבה מאוד מהזוועות קרו בבתים של אנשים. אבל יש גם את המובן הזה של הבית, שפתאום מדברים על ארץ ישראל. אתה יודע, פתאום הדבר הזה שכביכול אנחנו היינו באיזושהי תפיסה של מובן מאליו, שזה המדינה שלנו, זו הארץ שלנו, פתאום הדברים מקבלים משמעויות אחרות, חדשות, גם לאור מה שקרה פה, וגם כפועל יוצא למה שאתה רואה בעולם. אתה יודע, אנשים, אני מכיר לא מעט אנשים שמהבעלה, אני לא שופט אף אחד, כן, אבל מהבעלה, בימים הראשונים, ניסו לצאת מהארץ. ופתאום, כשראו מה קורה מחוץ לארץ, הבינו שיותר בטוח להם כאן. זאת אומרת, בסופו, כאילו העניין הזה של, של ארץ ישראל, פתאום קיבל איזושהי משמעות, משמעות חדשה.
כן,
אז,
כן. אגב, אני אתחיל דווקא הערה מהסוף, אני גם יודע שהמון ישראלים שהיו בחול, כשמחמה התחילה, הדבר ראשון עשו לתפוס את הטיסה חזרה. זאת אומרת, האינסטינקט הזה לחזור הביתה, כשמשהו מסוכן או רק קורה, אחס במאות אלפים כנראה. Mm-hmm. לא פחות, מאות אלפים. כן, אני חושב שבאמת הבית הפך להיות מושג לא מובן מאליו. המון אנשים בעצם שמצאו את ביתם נשרף, נחרב. זאת אומרת, אתה יודע, זה לא רק לעזוב את הבית, זה, אנחנו מדברים על המפונים, כן? לא רק לעזוב את הבית. זה צריך להגיד כמה זה בסיסי, כמה זה בסיסי, שזה גם מאוד מאוד סמלי. אגב, בית, האות בית היא בעצם בית, היא האות שאיתה נפתח התנך בראשית, בראשית. והרבה הרבה משמעויות על למה זה, אמרו, זה בטח לא, לא במקרה. האות השנייה באלף בית, שהיא המשמעות שלה היא גם בית. זאת אומרת, כמה זה היה חשוב, כמה פעמים, קודם כל, אותיות היו קודם כל משמעויות.
כן.
משמעויות.
סמלים.
כמו האות מם, שהיא מים. היא קודם הייתה מים עוד לפני שהיא הייתה אות. זאת אומרת, ובגלל זה החשיבות של, של הבית, אני חושב, לבני אדם עד כדי כך. ובאמת המשמעות הזאת קצת התעררה לנו גם ברמה האישית וגם ברמה הקצת יותר כללית. כמו שהזכרתי את האמירה של צוען קצה, שכשהנעל מתאימה הרגל נשכחת. פתאום אנחנו מרגישים את המושג הזה, כי פתאום לא המושג הזה התערער, אז פתאום אנחנו מרגישים אותו, פתאום אנחנו שואלים על הבית. אני עברתי לדרום, אז אני קצת מפונה בחודש האחרון, כמו שאתה בטח יודע. לא מהמעטפת הצמודה מאוד, אבל עדיין. עדיין הייתי צריך בשביל...
באזור אשקלון שם.
כן, גם בלי מרחב מוגן, הייתי צריך להתפנות. פיניתי את עצמי, מה שנקרא. וזה כל כך קשה להיות בלי בית, אבל מה אני מתלונן, כן? אני לא בא להתלונן, רק להעביר לצופים את המון המון האנשים שעכשיו נעקרו גם מהצפון, גם מהדרום. כמה זה קשה, וכמה טוב שיש תמיכה, וכמה טוב שאנשים מסביב דואגים, כי זה חלק מהתחושה של בית. וזה יכול מאוד מאוד מאוד, הרבה פעמים, לחזק את, את האובדן הזה. את האובדן הזה.
זה גם מתחבר לעניין של השגרה. כי אתה לא יכול לשקר לעצמך שאתה חוזר לשגרה, שברגע שיש כל כך הרבה אנשים מהמדינה שלך, מהעם שלך, שהשגרה זה הדבר הכי רחוק מהם בעולם כרגע בערך. זאת אומרת, הם, אתה יודע, הם רחוקים מביתם, הם נמצאים ב, לא יודע, בתי מלון, דירות Airbnb, לא יודעים מתי הם יחזרו הביתה. יש כאלה, כמו שאתה ציינת בהתחלה, שאין להם אפילו בית לחזור אליו.
פה לא שווה להזכיר, הרבה אנשים פתחו את הדלתות שלהם, ואשכרה אמרו לאנשים, ביתי ביתך.
כן, בהחלט.
זה גם המושג של לפתוח את הבית שלי לאחרים פתאום, שהתכנסו בתוכו, זה גם משהו שראוי לציין המון, אני מכיר המון המון אנשים, שעוד לפני שידעו בכלל אם ישלמו להם, לא ישלמו להם, אני שומע את זה מחברים שלי שהתפנו מהעוטף, הדלת שלנו פתוחה, תבואו ותיכנסו. תבואו ותיכנסו.
כי זה מושג יסוד, זה כמו שאתה אמרת, זה לא סתם האות השנייה, וזה לא סתם בית זה בית, זה באמת במובן הזה של בית מחסה, הוא אולי הדבר הכי אלמנטרי לחיים. אבל אתה יודע, יש עוד כיוון לזה, שהוא כיוון כמובן חשוב מאוד, זה גם אלה שלא בבית, ולא רק שהם לא בבית, הם נלקחו מביתם, והתפילה שלנו זה שישובו לביתם. זאת אומרת, הדבר הזה, היסודות האלה, שהם כביכול, אתה יודע, הם כאילו ארבע קירות וגג, אבל הם הרבה יותר מזה. ובמובן הזה של לחזור אלינו, זה, אתה יודע, אני, אין לי מישהו שנחטף במשפחה לצורך העניין, אבל אני עדיין אומר את זה בלי למצמת, שיחזרו אלינו. זאת אומרת, זה משהו, הבית הזה הוא בית, הוא בית קולקטיבי. הם באיזשהו מקום, הם נלקחו מאיתנו. כמובן שקודם כל מהמשפחות שלהם, אבל גם מאיתנו וגם מהלבבות שלנו.
אפרופו מה שדיברנו קודם בהתחלה, דיברנו קצת על שגרה, אנחנו מדברים על בית, כמה שגרה באמת חשובה, וחלק ממנה, אגב, זה שהבית הוא שם, אתה יכול לצאת ולחזור. בוא נגיד שלצאת ולחזור מהבית זה גם פעולה חשובה. להישאר בתוך הבית זה גם, אתה יודע, יש את התחושה הזאת בבוקר, אתה רוצה שהבית יוציא אותך כבר, שתצא רגע, נו, תצא, תן לנו רגע. וגם הפעולה הזאת שחזרה קצת בזמן האחרון, גם קשורה לבית, לצאת ולחזור. וזה עניין מאוד מאוד שגרתי ומאוד מאוד טבעי אצלנו, שהוא, כמו שאמרתי, כנראה גם נותן לאנשים קצת אורך רוח ואורך נשימה. אתה יודע, אני חושב שדיברנו הרבה בתוכנית על, הרבה הפעמים על, על אומנות, ופחות על מלחמה. אלא אם כן זה היה חלק ממשהו...
בגלגול הקודם
כן,
של
בגלגול
התוכנית.
בגלגול הקודם. ואני חושב שהזכרנו פעם את וולטר בנימין, ואת המאמר שלו על תודות האומנות בעידן השעתוק הטכני. ואני מזכיר את זה כי... כי אפרופו שגרה, הוא כל הזמן אומר בסוף המאמר הזה, חברה יכולה לבחור בין אומנות ומלחמה. כל חברה שבעצם יוצרת תרבות מסוימת, תיצור על עצמה אנרגיה, היא צריך לבחור בין אומנות ומלחמה. ומדוע? משום ששתיהן כאוס. בני אדם צריכים את הכאוס. האם הוא יבוא להם כשהם בשגרה בצורת אומנות? או שהוא יבוא להם כמלחמה. וכשאתה נמצא במצב של מלחמה,
אתה אומר,
הדבר כאילו... שאתה שואף עליו הוא השגרה, כי המלחמה היא כאוס לא טוב. היא לא עושה טוב על הנשמה. שוב, אני לא מדבר עם הכרחית או לא, אין מה לעשות, כן? אני גם יודע שמלכתחילה אנחנו מאמין, אני מאמין, בחרנו אחרת, אנחנו בחרנו באומנות. בחרנו ליצור את הכאוס שלנו כאומנות, ולא ללכת למשהו קשוח ורע יותר. ועובדה שאנחנו מעדיפים את המצב השגרתי, שהכאוס שלנו בצורה של אומנות, לא משנה כמה קשה היא תהיה, לא משנה כמה קיצונית היא תהיה, זה עדיף, מאשר מצב של מלחמה שאנחנו כל כך חרדים ורק מחכים לשגרה שלנו שתחזור.
הכאוס הזה, הוא לא יכול להתקיים ביחד, זאת אומרת, לפי מה שאמרת, מלחמה ואומנות, כאילו הסאבטקסט...
הם מוציאים אחד את השני. או זה או זה. או זה או זה. ואני חושב שהחברה שלנו בגדול בחרה באומנות. היא בחרה ליצור. היא בחרה
כן,
ליצור.
אנחנו לא בחרנו את המלחמה הזאת
לא
בשום
בחרנו,
צורה.
נכון, אני אומר, יש סכסוך לאומי, זה ברור, אבל כחברה אני מאמין שאנחנו בחרנו. אפשר לראות את זה גם. יצירות האומנות פה מדברות בעד עצמם. לא רק שלנו, גם של אחרים, של המון 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 המון. זאת אומרת, זה הייתה הרוב הפעילות. אני לא אומר שכולם פה אותו דבר. לא, בסדר. יש גם, אולי כאלה שבחרו אחרת, אבל הרוב כחברה, אני מאמין, בחרה בזה, בחרה בלראות את הכאוס בצורה הזאת, כי אנחנו לא רצינו יותר מלחמה, אפילו שאנחנו מבינים שאנחנו בסכסוך לאומי, ולפעמים צריכים להגן לעצמנו, כי הבינו שלא תגיע עוד, אני מאמין, אני מקווה מאוד להאמין שרוב הציבור הישראלי כמוני, קיבה שלא נגיע עוד פעם למצב הזה.
יש
למרות הסיכון שאנחנו נמצאים בו.
יש גם את הציטוט של ניטשה, שאני השאלתי לאחד השירים שלי, שהוא, הציטוט הולך כך, אדם שאין לו כאוס, אדם שאין בו כאוס, כן. לא יוכל להוליד כוכב רוקד. אז זה אני מצייר
לעצמי נקווה שנחזור
שהוא
באמת.
מדבר על הכאוס כן, של האומנות.
כן, כן. אז בואו באמת, נקווה שנחזור לשם, ולא, אתה יודע, שלא השגרה תהיה הדבר שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך מחכים לו, ומצפים לו, ומתפללים אליו כבר, כי השגרה מבחינתנו יהיה שהמצב נהיה יותר טוב. ואנחנו זוחלים לשם, זה לוקח זמן. אבל אני חושב שהתחלנו קצת לזחול לכיוון הזה, בשביל קצת שפיות וקצת היכולת לחזק את עצמנו ולעמוד על הרגליים ולתמוך ולעשות את מה שאפשר.
ואולי נסכם את השיחה הזאת בזה שאנחנו יכולים לראות מצד אחד שאם אנחנו מדברים על הבית כעל ארץ ישראל, אז אולי הספקנו לשכוח או להתבלבל לפעמים, אבל אנחנו מגלים שהיסודות חזקים. ואם אפשר לסיים את זה בתפילה ובמשאלת לב, אז שקודם כל כולם יחזרו לביתם בעזרת השם בקרוב, ושהבתים ייבנו מחדש, וייבנו עוד הרבה בתים, וש...
כן, ושייבנו חזק יותר, עם יסודות חזקים יותר.
שהדבר הזה לא יתערר עוד לעולם.
אמן ואמן.
חתוכה וחסן, אלה היו ארקד פייר, My Body is a Cage. אתה יודע, אנחנו נדבר קצת עכשיו על תיעוד. אני אגיד, זה משהו שמעסיק אותי הרבה, העניין הזה של תיעוד, בלי קשר לימים האלה, כי אני בן אדם שאני מגדיר את עצמי אדם נוח להאמין. זאת אומרת, אני מאמין בהרבה מאוד דברים. ולפעמים אומרים לי, איך יכול להיות שאתה מאמין גם בזה וגם בזה וגם בזה? אני אומר, אני לא מוצא סתירה בין הדברים. אומרים לי, רגע, אבל זה נאמר שהעולם נברא לפני 4,000 שנה, וזה מראה שהעולם קיים כבר פי 100 יותר זמן. איך אתה מיישב את זה? ואני אומר שבעיניי זה לא סותר. הסתירה היחידה היא בתיעוד האנושי. ואתה יודע, כשאנחנו מדברים היסטוריה וכשאנחנו לומדים היסטוריה, אז אנחנו תמיד לומדים את זה דרך התיעוד האנושי. התיעוד האנושי זה משהו שקרה מאז שבעצם האנושות נוצרה כפי שאנחנו מכירים אותה. עשו את זה בציורים במערות, בקודים, באותיות, במילים, בספרים שנכתבו. והיום אנחנו בעידן הדיגיטלי, בעידן הזה, אתה יודע, יש את המחשבות על צילום של רולנד ברט, שיצא בשנות ה-80, ומדבר על הצילום בעידן המודרני, אז אני חושב שאנחנו היום עברנו גם את השלב הזה, זאת אומרת, גם את השלב, אנחנו בשלב הפוסט-מודרני של התיעוד, וגם בשלב הפוסט-מודרני של האמת, שזה דברים חופפים באיזשהו אופן, כי היום, אתה יודע, לצורך העניין, כשהייתה שבת השחורה הזאת, אז אני התעוררתי נורא מוקדם בבוקר במקרה, והייתי נורא בתוך זה, כאילו בהתחלה מדיווחים בטלוויזיה, והבנתי שם שהם לא כל כך מבינים, או מה שהם מבינים גם הם לא כל כך מעוניינים לספר, אתה יודע, מהר מאוד תפסתי את הטלפון ונכנסתי לפייסבוק ולאינסטגרם ולטיק טוק, ואז הבנתי שגם שם זה, ואז נכנסתי לטלגרם והתחלנו לראות ממש דברים כאילו בשעה מאוד מוקדמת. וזה, אתה יודע, נותן לך את המחשבה הזאת על התפקיד של הטלוויזיה היום, בכל המובן של לפחות לשדר אינפורמציה של חדשות וכאלה, כי הטלוויזיה עד לפני כמה שנים, הייתה המקור שלנו להראות דברים.
כן, כן.
והיום התפקיד שלה התהפך. היום התפקיד שלה היא לא מה להראות, היא מה לא להראות. שזה מעניין. זאת אומרת, יש פה איזה שינוי תפקידים בדבר הזה.
זאת אומרת, שהיא פעם הייתה זאת שנותנת לנו, מגישה לנו את מה קרה?
היית רוצה לדעת מה קורה, היית פותח טלוויזיה. זאת אומרת, כדי לראות את זה ויזואלית, יכלת גם לפתוח רדיו, אבל כדי לראות ויזואלית, היית פותח טלוויזיה. היום, כשאתה פותח טלוויזיה, התפקיד שלה היא לסנן את מה שתראה ולא באמת להראות. למרות שיכול להיות שתמיד זה היה ככה באיזשהו אופן, אבל התהליך הזה קרה אז בתוך איזשהו וקום, כי מסנן ממה. אתה מבין? כן. היום זה מסנן מדברים שהם נגישים לך, זאת אומרת שאתה יכול לצפות בהם באותו רגע.
כן. עכשיו, אתה יודע, זה הרבה פעמים מגיע גם מתוך רצון להגיד לך מה קרה. מהי האמת? מהי כמה? הרי טלוויזיה בסך הכל היא גוף תקשורת. ברוב הערוצים גם מחויבים לאתיקה עיתונאית. הם בעצם עיתונאות מצולמת. אנחנו נביא לך את הדברים ונספר לך את האמת. ובמקרה הזה נוצר איזשהו משהו כפון. מצד אחד יש דברים שהטלוויזיה מסננת, היא חושבת שזה לא ראוי שהם יראו את זה, ואנחנו רואים את זה במקומות אחרים.
לא, היא גם כפופה לצנזורה הצבאית ולצנזורה של הרגולטור, יש לה...
מצד שני, אנחנו יודעים שהזוועות תועדו על ידי המחבלים השפלים האלה בעצמם. ורק בדיעבד הם הבינו איזה נזק הם... בעצם גרמו לעצמם, כי הם תיעדו את זה בעצמם. הם תיעדו את זה. והיום אנחנו, אתה יודע, מבחינתנו, מה שמצולם זו אמת ואין בלתה, למרות שאנחנו כבר על סיפו של עידן אחר, כן? שיהיה אפשר כבר.
זה בדיוק, זה משהו שאני דווקא חושב שאולי צריך לשים בסימן שאלה. זאת אומרת, היה לנו ברור באיזשהו אופן שאם הם תיעדו את זה, ויש לנו את זה מתועד ומוסרט, אז לא צריך לשכנע אף אחד, לא באמיתות הדברים ולא בזה שזה קרה. ופתאום אתה מגלה... כן,
שגם זה...
שלא ככה הדבר.
שכשמדובר אני חושב שאנחנו אפילו זה משהו שהרבה אנשים מאיתנו לא הצליחו להבין. אפילו הסרטים מולכם. איך אפילו את זה אתם מכחישים? זה לא סתם סרטים, אנחנו מדברים פה על סרטים קשים מאוד, ואנחנו יודעים שמדינת ישראל עשתה הקרנה, זה אירוע קיצוני יחסית, עשתה הקרנה של סרט ארוך עם זוועות קשות שביצעו מחבלי החמאס עם מחשמם. הקרינה את זה לעיתונאים זרים. הם הקרינו את זה לעיתונאים זרים, והקטע של העיתונאים היה לא רק שמדובר בעיתונאי זרי שתראו מה בחול, תראו באמת מה קרה. הם בעצמם תיעדו את זה, תראו את העדויות בעצמכם. אתם כבר תדווחו, אגב, אני מעדיף לקבל את הדיווח, אתה יודע, אני מעדיף להימנע מלראות את רוב הסרטים, הייתי חלק,
כי אתה לא צריך לראות. אני ואתה כביכול, האזרחים פה כביכול, עוד פעם, אני לא נכנס לאף אחד, אבל בראש הגיוני, אנחנו לא צריכים לראות. אנחנו מאמינים לאישה שהייתה שם, לגבר שהיה שם, לילד שהיה שם, אנחנו יודעים מה היה, אנחנו לא צריכים שמישהו, אתה יודע. אבל לצורך העניין, כנראה שלבחוץ, זה לא מספיק רק העדויות. עכשיו, גם יש משהו בעניין, רק סליחה, יש משהו בעניין הזה של התיעוד, שזה מתיישב גם על העניין הזה של הוכחה. הרי מה כל הזמן מדברים איתך על דברים, שאתה מדבר על דברים, נגיד, מטאפיזיים? אז מה המדע אומר לך? תראה לי. תראה לי. ופה גם כשאתה מראה, זאת אומרת, אז יש עירור על ההוכחה שלך. Okay.
אז אני חושב שיש פה איזו מסקנה מאוד משמעותית. אנחנו כמובן חשבנו שאמצעי המדיה הם אלה, או אמצעי הם פורנזים, הם אלה שיכולים לתת לנו את האמת. אני חושב שהם גילינו משהו שהוא נמצא שם תמיד. בסופו של דבר, אולי כדי לגלות את האמת, אנחנו נתעקש. קודם כל לדבר אמת. קודם כל להבין שזה יותר חשוב מתיעוד. זה יותר חשוב. אנחנו כן נמצאים בחברה שימצא לעצמה יותר מדי תרבות שקר. אנחנו כן צריכים להדגיש את זה, עוד לפני האמצעי מדיה. השיח צריך להיות קודם כל על אמת. מה נכון ומה לא, בלי משמעויות. ואני כן מאמין שאפשר תמיד להגיע לאמת. וגם אם חסר לך מידע בשביל להגיע לאמת, אתה יכול לגורי, חסר לי פה מידע בשביל להגיע לאמת. אבל ללא ספק אנחנו נמצאים בחברה שיותר מעריכה את האמצעי מדיה שלה, מאשר את השכל הישר.
אני לא חושב שזה קשור כל כך לעניין שנמצאים בחברה, כמו שזה קשור לעידן. אני חושב שאנחנו נמצאים בעידן של פוסט-אמת, והפוסט-אמת הזאת היא יקטה גם בנו. זאת אומרת, עוד תרם השביעי באוקטובר, כל עידן הפוסט-אמת הזה, גרם להרבה דברים שהיו, אתה יודע, שהיו מאוד ברורים, שחור, לבן, טוב ורע, לקבל כל מיני פרשנויות ומשמעויות, אבל וככה ולמה ואיך. אני חושב שהדבר הזה שצריכים לדבר עליו, זה שלא לדבר אמת, צריך להחזיר את האמת לחיים שלנו. זאת אומרת, מספיק עם הפוסט, פוסט, 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 אנחנו כאילו כבר סבנו מזה, ולא רק שסבנו מזה, זה גם מוביל אותנו גם לדברים נוראים, וגם פה לזוועות איומות, של, אתה יודע, זה איזשהו,
זה משהו באמת יושב על העידן
הזה. זה קו פרשת המים, גם ברמה המחשבתית. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לחשוב על העולם? אנחנו לא יכולים להמשיך לחשוב עליו כעל פוסט אמת, או שאם יש משהו שהוא טוב מובהק ורע מובהק, לחפש בציציות איפה הרע הוא לא בדיוק רע, והטוב הוא לא בדיוק טוב. לא. צריכים להחזיר את האמת להליך המחשבתי שלנו, כחברה.
כן.
זאת אומרת, זה עידן, זה עידן כזה. עכשיו, העידן הזה של התיעוד, שאתה אומר, זה חלק נגענו בזה טיפה השבוע שעבר, שלי יש בעיה עם כל הקטע הזה של ההסברה, לא במובן שאני לא חושב שזה חשוב. חשוב מאוד. אני חושב ש, לא יודע, לפחות הגישה שלי, כן? שאנחנו יותר מדי שמים את יהבנו בדבר הזה של ההסברה. חשוב להסביר, חשוב להראות, חשוב לתת לעולם איזושהי תמונה של מה היה ומה עכשיו, אבל צריכים לקחת בחשבון שיש אנשים שלא משנה כמה תסביר, ולא רק תסביר, עזוב, להסביר הם צריכים לסמוך עליך, הם צריכים להאמין לך. אתה מראה, וגם לא דברים שאתה צילמת, דברים מיד ראשונה, מה שנקרא, עם אח שמם. זאת אומרת, ועדיין יש כאלה שיבואו ויגידו לך, יכחישו את זה, או ימצאו לזה כל מיני סיבובים. אני אומר, בדבר הזה, צריך לקחת את זה בפרופורציות. אני באמת אומר, אנחנו מדינה קטנה, אנחנו, גם ברמה של היהודים ובמספרים, אנחנו מעטים מאוד, זאת אומרת, זה לא באמת קרב, כאילו אם אתה מסתכל מספרית, סטטיסטית, לשכנע, אנחנו צריכים ללכת עם הצדק שלנו והאמת שלנו. אנחנו יודעים שאנחנו צודקים. וזה זה חשוב להראות לעולם גם שאנחנו צודקים.
כן.
אבל צריך לשים את זה בפרופורציות. זה לא הדבר הכי חשוב. שלא נתבלבל. שלא נתבלבל שאם העולם לא לגמרי משתכנע, אז אולי אנחנו צריכים לחשוב אחרת לגבי מה אנחנו צריכים לעשות, או איך צריכים לעשות, כי אנחנו אמנם צודקים, אבל העולם לא רואה את זה ככה. לא.
כן. אנחנו יכולים להתנחם בדבר אחד, אני חושב. האמת תמיד יוצאת החוצה. זה הטבע שלה. היא תמיד תמצא את הדרך לצאת החוצה.
כן, אבל זה בדיוק העניין, שאנחנו עדיין, אנחנו בעידן כזה שגם שהאמת בחוץ, עם הראש בחוץ, מה שנקרא, עדיין יש מי שיבוא ו...
אין משהו חזק מזה. אין משהו חזק מזה.
ימסמס אותה.
אין משהו חזק מזה.
אז אני...
היא יותר חזקה גם מצילום וידאו.
אני רק אגיד באמת אולי לסיום הקטע הזה, שאני קראתי היום, שהסרט של דובר צהל, 43 דקות, 47 דקות, אני לא זוכר בדיוק, כבר התחיל לדלוף, זאת אומרת, בחלקים
ממנו,
וזה, כן. ותשמע, גם אתה יודע איך זה בתקשורת, ברגע שמתחילים לדבר על משהו, אתה יודע שזה הולך לקרות, אז כבר בימים האחרונים היו כל מיני עזרות של פסיכולוגים וכאלה, של להימנע, לשמור על הילדים וכל זה, אז אתה מבין שזה אוטוטו הולך זה, וכנראה שזה קרה, אני לא ראיתי, אני רק אומר ממה שקראתי, ובאמת אני אומר, שמי שלא מרגיש צורך, לא יודע, אתה יודע, מאוד מאוד חזק לראות את הדברים האלה, המלצה מלב אל לב, תשמרו על הנפש שלכם, תשמרו על הנשמה שלכם, כן, אנחנו כן. גם ככה מצולקים.
כן, גם העדויות הכתובות הן מספיק חזקות וקשות.
בדיוק, אנחנו לא צריכים לראות את זה כדי להאמין, נכון, חס נכון, ושלום. אנחנו נכון. מאמינים בלי כן. זה העולם צריך לראות שיראה. תשמרו על הילדים, כי זה, אתה יודע, כמו שאמרנו קודם על הטלוויזיה, שטלוויזיה, מה היא לא מראה, הילדים שלנו מחזיקים טאבלטים בידיים וטלפונים בידיים.
אנחנו מעולם קצת כמו הטלוויזיה.
והדבר הזה הוא כאילו קצת, אתה יודע, זה כמעט משחק בלי, אין לך כל כך סיכוי לנצח בו, כי לך תגן על ה... אבל אני לא יודע, אולי יש דרכים, כן, בכל זאת, לחסום תכנים, לא יודע מה, תחשבו על זה עכשיו יותר מתמיד, כי זה באמת דבר שצריך להיזהר ממנו. ואולי גם לסיום, ממש לסיום, שזה גם קשור לתיעוד, אז ידיעה מאתמול על כך שהיו צלמים, של,
כן,
של,
כן,
של
כן.
CNN ושל עוד איזה רשת, אם אני לא טועה.
שבעצם היו כבר עם הכוח שפרץ, הם כאילו התכוננו לזה בידו.
שהיו וחיכו ותיעדו, אתה יודע, בנחת מזעזעת, יש איזה צילום של צלם שמצלם אישה מבוגרת על אופנוע נלקחת, והוא עם סיגריה ביד ומצלמה ביד השנייה, ועזוב שכמובן גם ב-CNN הם מנסים לנקות את עצמם מזה, ופיתרו מיד את הצלם וזה, והם אומרים שהם לא ידעו וכל זה, אבל זה גם מראה לך משהו על העניין הזה של אמת
נכון,
ותיעוד.
נכון, נכון.
וזאת אומרת ש, אתה יודע, יש...
זה לא עיתונאים, זה מחבלים.
יש, בדיוק, יש צילום של, של הצלם הזה, שהוא סינואר עם אח שמו נותן לו נשיקה. אז זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר, זה לגמרי שם, זה לגמרי במחבל ולא צלם, וזה הבן אדם שמספר לעולם את הסיפור של עזה, כביכול. אז זה יכול להסביר לנו קצת על כל הדבר הזה.
כן, של, זה די, אפרופו הוידאו
כן,
האמת.
כן, של תיעוד ואמת ואיך הדברים בסופו של דבר יוצאים לאור.
באחרת גג ודלת כה מוכרים
צר לבית החנה ויד מונחת על כתף קטנה וחיוכים חמים מי שהוא עצום מעיניים הצוחק עד לב שמיים נער תמים שוט באפלה רואה ולא שומע אף מילה לפני הנשיקה איך שימרנו את הטעם איך הלב ניקה כמו רעם עד השתיקה איזה עולם מוזר הזמן שלי נוסע ואני היטב יודע איש לא חזר אל קר ההתחלה זוהי רק משענה שפתיים לא חשות באפלה שומע אף מילה לפני הנשיקה איך שימרנו את הטעם איך הלב יקע כמו רעם עד השתיקה איזה עולם מוזר איך הזמן שלי נוסע ואני היטב יודע אל קר ההתחלה זוהי רק משעשה עולם מוזר איך הזמן שלי נוסע ואני היטב יודע איש עוד לא חזר שלי נוסע ואני היטב יודע איך הזמן שלי נוסע
בועז שרעבי, משאלה, איזה זמר. אנחנו נחזור לספוילר שהתחלנו איתו.
ולגבי האופק.
לגבי האופק.
כן, לגבי האופק. תראה, אנחנו, כמו שאמרנו בתוכנית הראשונה, אנחנו נבוכים. בסך הכל עבר חודש. זה לא הרבה זמן, אם בכלל, אתה יודע, בשביל לעכל אירוע נורא כזה. חלק מהאנשים דיברו על זה.
זה 30 יום, אתה יודע, זה קמים מהאבלות.
כן, זה באמת גם יוצר אצלנו איזה שהם תהליכים, אבל זה באמת אבל מאוד כבד שאפילו עוד לא תפסנו אותו. שקינו את זה יום אחד ארוך, אתה יודע.
זה בהחלט מרגיש ככה.
שאנחנו עדיין באוקטובר.
אבל זה גם מעבר לזה, זה כאילו, אתה יודע, אנחנו מדברים על סוף, אבל האמת היא שהסוף לא יקרה עד שהחטופים לא יחזרו הביתה.
זה נכון, אז אנחנו באיזשהו מקום.
אתה לא באמת יכול לקום, כמו לא עלינו מאבל של 30 יום, אבל, אבל אתה יודע שיש אנשים שהם עדיין ב...
נכון.
אתה יודע, זה אין, אין...
עכשיו, אנחנו במצב של לימבו, זאת אומרת, אנחנו קצת פה, קצת שם, לא לגמרי יודעים מה קורה איתנו, חלק פועלים, חלק, כמו שאמרנו, לפחות עבודה קצת באוטומט, רק בשביל להניע קצת איזשהו משהו. אנחנו בעיקר תוהים, כי כמו שדיברנו על זה שהבית הלך, גם העתיד הקרוב, הנראה לעין, לא בדיוק בנמצא. לא בדיוק בנמצא. אנחנו לא, המושג תכנון הוא לא משהו שאנחנו בכלל יכולים לעלות על דעתנו עכשיו. אבל אנחנו כן נמצאים במצב שבו תעצומות הנפש שלנו עומדים למבחן. בשגרה זה לא קורה. זה לא קורה. היום כל אחד במדינה מצא את עצמו, צריך להתמודד נפשית עם המצב הזה. ולי זה הזכיר כמה עניינים. אתה יודע, לצערנו, הזוועות האלה גם הזכירו לנו משהו שחשבנו שמאוד רחוק מאיתנו. השואה שעברה מדינת ישראל. והיא הייתה הרבה יותר איומה מכדי שאנחנו אפילו נוכל לדבר עליהן, אבל זה כן זורק אותנו לשם, בתחושות, בפחד, בחרדה, בכאב, בסבל ובאבל, וגם במצב הנבוך הזה, גם במצב של אוקיי, מה אני עושה עכשיו?
כן, איך אני אמור להמשיך?
להבדיל אלפי הבדלות, אבל זה עדיין קיים שם, כי המצב הנפשי, ואנחנו יהודים, ואנחנו מכירים את ההקשר הזה. ויש ספר מאוד מפורסם שכתב ויקטור פרנקל, אדם מחפש משמעות, הוא, אני רק אגיד, הוא נולד ב-1905, הוא שרד את השואה, הוא היה רופא יהודי, והחליט בעצם לא לברוח מגרמניה ולשאר עם ההורים שלו.
כן, קניתי אותו לאשתי שנה שעברה להם הולדת את הספר הזה. הוא עדיין נמכר במחיר מלא. כאילו זה ספר, אתה יודע, שאני בא להגיד שהוא ספר ש...
וזה ספר שאיך שהוא הגעתי אליו, כי בזמנו גם אהבתי לקרוא דוסטויבסקי, קצת את ניטשה מדי פעם, וזה היה קצת קשור ביניהם. כי הספר שלו היה, אפשר לומר, חידוש מאוד משמעותי לגבי מי ששרדו את השואה. והמסקנה שלו, כן, הוא מתאר שם את החוויות שלו, המסקנה שלו הייתה שמי שהייתה לו מטרה, הסיכוי שלו לשרוד היה קצת יותר גדול ממי שלא הייתה לו מטרה וגם היה לו חוסן גופני, אולי יותר טוב. או ניסיון...
עכשיו, מה זה מטרה? המטרה זה תוכנית לעתיד בעצם.
תוכנית לעתיד, אפילו אמורפית. אפילו אמורפית, אפילו הוא אומר, אני הייתי יוצא החוצה, הולך ומדמן את עצמי מרצה על פסיכותרפיה. כן, הוא בעצם מוכשר כפסיכותרפיסט.
כן, ברור.
אני רואה את עצמי, אני הולך ורואה את עצמי מרצה. מרצה. עכשיו, בשום מקום מי שיכול להגיד, אתה כמעט אגואיסטי, תראה איפה אתה נמצא, אתה חושב על העתיד, וזה שאתה מרצה. אומר, לא, לא, לא. המשמעות הזאת, התקווה הזאת, היא חיונית לבן אדם כמו אוכל, אפילו יותר מאוכל ומים. אפילו יותר מאוכל ומים. ומילותיו של ניטשה, אדם שיש לו למען מה לחיות, יוכל לסבול כמעט כל איך. ובמילים של דוסטויבסקי, של הסבל תהיה משמעות. כלומר, הם אומרים, תשמע, אנחנו מבינים את המצב האנושי, בטח במקומות, ואצל ויקטור פרנקל, גם בהקשר הספציפי הזה, הנורא כל כך, שהופך אותך כמעט לאדם, בלי יכולת לתכנן, ואולי גם בלי רצון. הוא אומר, לא, לא. תמצא איזה משהו, זה לא אומר תוותר על הרגשות עכשיו, אני גם לא בעד לשכוח את הכל, ועכשיו אני כולי יהיה מכונס מטרה, זה לא, לפי דעתי זה לא רעיון, כי גם הרגשות שחיים בנו עכשיו צריכים את המקום הזה.
לא, אבל אולי דבר אחד, משהו קטן, חלון, תפתח רעיון, חלון, בדיוק, תפתח טריס.
תשתול משהו, תשתול ותחשוב עליו, ואם זה גם קשור למצב עכשיו, הרבה יותר טוב, שוב, גם כמו שאני אומר, הוא אומר, החלומות והתקוות היו קשורים גם לאירוע. הם צמחו מתוך האירוע, אני לא אומר, אני עכשיו אתכנן חופשה בקריבים, זה לא, אני לא חושב שזה הרעיון.
כן.
אלא משהו שגם קשור לתקומה האישית שלך, או לתקומה שלנו כעם, או לרצון לשנות, לתקן, לעזור. משהו שקשור שם, תשתול את הזרע, תחשוב על זה, תן לזה שם מקום, יהיה לזה מקום הרבה יותר גדול ממה שאתה חושב. זה יכול למשוך אותך מהבוץ, ויכול קצת, אתה יודע, להראות קצת שמש ב... אפשר להגיד, במוח, אתה יודע.
אז גם קהלת התעסק בזה כל הזמן. אתה אמרת פה על דוסטייבסקי וניטשה, שדיברו על הסבל ושיהיה לו משמעות. אז זה ולבלים הכל אבל, אמר קהלת. ובאמת, אתה יודע, בספר הכל כך חכם הזה, שכביכול נראה כאילו מתחיל מאיזה נקודה ומסיים בנקודת קיצון אחרת. זאת אומרת, הכל אבלים, ואז בסוף עם המסקנה... תפתח באלוהים, וזה הדבר החשוב ביותר. בתוך כל הדבר הזה, בטווח הזה, זה נראה כאילו שזה שתי נקודות מקבילות, אבל יש שם כל כך הרבה הסתעפויות, בתוך הדבר הזה של הוא אומר הבל הבלים, וגם הוא אומר, קח לך אישה, זאת אומרת, קח לך אישה במילים אחרות, זה תתאהב, כי זה הדבר החשוב, תשתה ותשמח, כי זה הדבר החשוב, אבל באמת, בפרק ג', למה אני אומר ההסתעפויות? כי דווקא בפרק ג', מתוך ה-12 פרקים האלה, בקהלת, יש את המשפט שסוגר אותו, את הפרק ג', שבתוך כל הדיכאון הזה, של האבל הבלים, וכמה הכל סתם, והכל כלום, והכל ריק, והכל זה, אז הוא אומר ככה, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו. כי מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו. זאת אומרת, כרגע אתה חי, תתעסק במעשה שלך. תתעסק במה אתה הולך לעשות. וזה עניין של אולי אתה יודע, של כשאנחנו שואלים את עצמנו איך עוזרים לשגרה, אז אולי זה לפתוח את התריס. להתחיל, אתה יודע, באיזה פתיחה קטנה, לפתוח טיפה את החלון שייכנס אוויר.
כן.
של איזשהו משהו בעתיד שאנחנו הולכים לעשות, לראות את הימים האלה באים, וזה משהו שמאוד יכול להקל ולתת איזושהי, גם נחמה וגם איזשהו אופק.
כן. אנחנו מסיימים פה שיש לנו...
אנחנו מסיימים פה.
אנחנו מסיימים פה.
אז אנחנו נהיה איתכם...
תודה לאירנה גולדברג ולאלה. תודה רבה שהייתם איתנו בשידור הזה, ולנדב הלפרין האורך. שוב, אנחנו מקווים שמצאנו את המילים הנכונות, אנחנו עדיין סוחים, אתה יודע, אני מרגיש שאנחנו עדיין סוחים בניסיון למצוא דברים שינחמו ויקלו, ויאפשרו גם לרגשות להיות הרגשות. להיות הרגשות.
כן, בהחלט. אז אנחנו בעזרת השם נהיה איתכם כאן גם בשבוע הבא.
ונסיים שוב
בתקווה. אלא אם כן יגידו לנו אחרת.
כן. נסיים בתפילה ובתקווה.
שכל החטופים יחזרו לביתם, וכל הפצועים יחלימו, וחיבוק גדול לכל המשפחות האבלות. שתהיה שבת שלום, שבת של שקט.
ושקטה, אמן.
חתוכה וחסן, כאן תרבות, להתראות.
נסעת לחפש רחוק מכאן ואני מחכה לך או ילד שלי בעולם ציפור אדם כמו כולם מחפש את האופק מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אלי לפני הגשם צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך או ילד כששקר יושבת במרפסת לנגן מנגינות געגוע או ילד תשתדל להגיע לך מהר ככה אני מבקשת בשקט בשקט כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אלי לפני הגשם צרצרים בשעות הערב תמיד יחכו לך כל מטוס שטס בשמיים כל כוכב מאיר בעיניים מזכיר לי אותך נח לי אלי לפני הגשם בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים. מזכיר לי אותך, נח לי אלי לפני הגשם, צרצרים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך, תמיד יחכו לך.